אז אנחנו עדיין בתוך השבוע שחל בו ט"ו באב, שעליו אמרו חז"ל במשנה במסכת תענית, אמר רבי שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. לפני שנמשיך לראות מה היה שם באותם ימים, אולי כדאי לשים לב מה הקשר בין שני הימים הללו, ט"ו באב ויום הכיפורים. מעניין ששניהם, שני התאריכים האלה, הם בחינת העלייה שאחר הירידה. אם ניקח את התאריך של ט"ו באב, מה מיוחד בו? למה בחרו דווקא בתאריך הזה לסמל את הקשר המחודש בין המלך שלמה הקדוש ברוך הוא ובנות ירושלים, שזה נשמות ישראל? למה דווקא בתאריך הזה? טוב, תדבר בחודש זה ידוע תמיד שהוא תאריך של שלמות, כי קיימה סיהרה בהשלמותה. מה זה קשור למלך שלמה? אתם יודעות? טוב, מה קשור העניין של תדבר קיימה סיהרה בהשלמותה? כתוב בחז"ל שבימי שלמה הייתה קיימה סיהרה בהשלמותה. אז פגשתי כבר כאלה שחושבים שכל ימי שלמה הירח היה במילואו ואף פעם לא נחסר, נס כזה בתקופת שלמה. אחרת מה פירוש קיימה סיהרה בהשלמותה? אז מצאתי במדרש רבה דבר פשוט: המלכות בכלל נקראת סיהרה, וזאת בגלל שספירת המלכות העליונה אצל הקדוש ברוך הוא היא הספירה האחרונה, שהיא המקבלת מכל הספירות, כמו שהירח מקבלת אורו מהשמש. ויש לספירת המלכות מצבים שהיא מקבלת את האור במלואו, ויש מצבים שהיא מקבלת אור מועט. אז לכן ספירת המלכות נקראת סיהרה. עכשיו, מבחינת מלכים, הוא מונה שם, המדרש מונה ממשה רבינו, הוא מונה 15 דורות של מלכות בישראל, יש שם שמות אחד אחרי השני, והמלך ה-14, זאת אומרת השביעי פעם שנייה, זה דוד, כל השביעים חביבים, ואחרי ה-14, כן, דוד, גימטריה 14, גימטריה חבד, גימטריה זהב, מה שאתם רוצים. בכל אופן, אחרי זה הגיע המלך ה-15, תדבב, זה שלמה, ומאז היו עוד 15 מלכים, אבל משלמה המלכות הלכה והתמעטה, המלכים היו קטנים יותר, חלשים יותר, צדיקים פחות. נדמה לי ממשה. שלמה היה 15, ומשלמה ואילך יש עוד 15, אבל הם בירידה. בזמן שלמה קיימה סיהרה בהשלמות, המלכות הייתה אז בשיא השלמות של מלכות ישראל. אז מעניין, בסדר, אז העניין של 15 הוא שלמות, אחרי החיסרון של הירח הוא מתמלא. אבל למה באב דווקא? אז כל 15 בחודש הוא משהו מיוחד. אז הרבי מסביר על זה בשיחות שהעלייה היא תמיד לפי ערך הירידה. אין אף חודש שבו הירידה כל כך נוראית כמו תשעה באב. אותו 15 שבא אחרי כזו ירידה של תשעה באב, זו עלייה ושלמות שאין כדוגמתה. אז לכן זה בנוגע לט"ו באב. איך זה מתקשר ליום הכיפורים? יום הכיפורים, אנחנו רגילים להסתכל על יום הכיפורים כיום כביסת אבונות. זה מתקשר לנו יותר עם ראש השנה. יום הכיפורים זה אצלנו צמד עם ראש השנה. האמת היא שמבחינה עמוקה יותר, ראש השנה קשור בכלל לבריאת העולם, אילו יום הכיפורים קשור ישירות לעם ישראל, כי זו כפרה על חטא העגל. חטא העגל היה הירידה הכי עצומה, ואחרי כזו ירידה ושבירת הלוחות, מתי נשברו הלכות? 17 בתמוז, שזה היה פתיחה של שלושת השבועות שמסתיים בתשעה באב. תראו את הקשר המעניין. חטא העגל התחיל ב-17 בתמוז, הכפרה הסופית שלו ביום הכיפורים. חטא העגל גרם לתשעה באב, כן? דרך אגב, תשעה באב היה גם חטא מרגלים. זה גרם לחורבן, וטו באב שבא אחריו זו העלייה הכי גדולה. זאת אומרת, שני התאריכים האלה הם מסמלים עלייה אחרי ירידה גדולה. עכשיו בואו נראה מה אומרת המשנה, מה היה בשני התאריכים הללו, מה כל כך היה שמח, לא היו ימים טובים לישראל. זאת אומרת שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים, זאת אומרת כדי לא להפלות בין אחת לשנייה, כולם הלכו עם תלבושת אחידה, מה שקורה מזה היום, וחולות בקרמים, מלשון מחול, מחוללות בקרמים. ומה היו אומרות? בחור, סנה עיניך וראה מה אתה בורר לך, אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. ועל זה מביאה המשנה פסוק, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל. ואומר עוד פסוק, תנו לה מפרי ידיה ויעללוה בשערים מעשיה. עד כאן הסיפור של המשנה. יש פה הרבה שאלות והרבה התייחסויות מבחינה רגשית לכל הסיפור הזה. מה קורה פה? מה החגיגה הזאת? האם זה כפשוטו? היה שם מחולות? יש כאלה שטועים אפילו לחשוב שהיו מחולות מעורבים, חס ושלום. היה שם איזה הפגנת שידוחים? מה זה הדבר הזה? ועושים איזה עוד דבר קדוש כזה? אבל זה נטפל אחר כך. קודם נתייחס לפסוקים ולסיפור כלשונו. אז יש כאן כמה שאלות שהרבי מעלה אותן. שואל הרבי שאלה ראשונה, מהפסוקים שמובאים במשנה, שקר החן והבל היופי, יש לי רק מכאן ראיה שאין לתת את העיניים בנוי, שנוי זה לא המעלה שיהודי צריך להסתכל על זה. אבל מה ההוכחה להמשך? הרי הם לא הסתפקו רק באומרם אל תיתן עיניך בנוי, אלא הם אמרו תן עיניך במשפחה. איפה זה כתוב בפסוק הזה? בפסוק שקר החן והבל היופי לא כתוב צריך להסתכל על משפחה. מה כן כתוב? אישה יראת השם היא תתעלל ויעללוה בשערים מעשיה. מה אכפת לי עם הדביתו של זה ודודתו של זה? ייחוס, וגם ייחוס לא כתוב שם, כתוב כבר שהייחוס הוא עצמי. אם לך יש מעשים טובים, זה הייחוס הכי טוב. אז מאיפה, איך זה מתקשר מה שהם אמרו עם הפסוק? שאלה שנייה הוא שואל, אני חייב להקדים כי אתם בוודאי מכירות, גם כן יש אותו סיפור מופיע גם עם שלוש קבוצות של בנות, אתם מכירות את זה? יש גם את אותו סיפור, תכף נראה אותו בגמרא, ששם מדובר על שלושה סוגים שונים של בנות. אז תכף נגיע לזה. אבל במשנה לא מוזכרים סוגים, כתוב בנות ירושלים יוצאות ומה היו אומרות, כאילו כולם אמרו אותו דבר. שאל הרבי, איך ייתכן שהם אמרו כולם תן עיניך במשפחה? כל בנות ירושלים היו מיוחסות במשפחות מכובדות, בוודאי היו ביניהם גם עמך פשוטות שאין להם משפחה מיוחסת להתפאר בה. אז מילא אם היו אומרות את זה רק המיוחסות, אפשר להבין, כל אחד מדגישה את המעלה שלה. אבל אם המשנה מדברת אודות כללות בנות ירושלים שכולם אומרות אמירה אחת משותפת, אז איך יכול להיות שכולם אמרו תן עיניך במשפחה וכי כולן מיוחסות הן? והשאלה הזאת מתחזקת עוד יותר על רקע הברייתא שהזכרתי הרגע. מה שקראתי בפניכם זו הייתה המשנה בסוף מסכת תענית, אבל אחר כך בגמרא יש שם עוד ברייתא, תנו רבנן, שם כתוב יפהפיות שבהן מה היו אומרות, תנו עיניכם ליופי שאין האישה אלא ליופי. מיוחסות שבהן מה היו אומרות, תנו עיניכם למשפחה שאין האישה אלא לבנים, לבנים טובים תלויים בתורשה, בגנטיקה, במשפחה. והמכוערות שבהן היו אומרות, קחו מכחכם לשם שמיים. אז שם המודגש שהיו שלוש קבוצות שונות. אז זה עוד יותר מקשה את השאלה, סימן שלא כל בנות ירושלים היו מיוחסות. אז איך המשנה אומרת, ומה היו אומרות? אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. טוב, הרב מביא פה שיש שנן מפרשים שכדי לבאר את השאלות האלו הם מנסים לדייק בתוך המשנה ולמצוא בה דברים חבויים בתוכה. כשאני קראתי את המשנה, כמה סוגים שמעתם בנות ירושלים? במשנה כולם קולקטיב אחד. יש מפרשים אומרים לא, אם תשים לב טוב אז אתה תראה שברמז, דרך אגב, לא יודע אם אתם מכירות, ההבדל בין משנה לברייתא, משנה היא יותר מרוכזת, מתומצתת, וברייתא מרחיבה יותר. אז לכן יכול להיות שמה שבברייתא מתחלק לשלוש, במשנה יש רק שלוש נקודות תמציתיות שצריך זכוכית מגדלת בשביל לראות אותן. אז הוא אומר, בוא תסתכל טוב טוב במשנה, אז תבחין שלמרות שזה נראה כמקשה אחת, יש פה שלושה סוגים. איך? זה אומר כך, מה כתוב במשנה? אני אחזור עוד פעם על המשפט שכולם כאילו היו אומרות, ואתם תנסו להבחין איפה יש פה שלושה סוגים. מה היו אומרות? בחור, שנה עיניך וראה מה אתה בורר לך, אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה, שקר החן ואבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל. אז היו לנו המון קושיות. באים המפרשים אומרים, כל המשפט הארוך הזה תחלק אותו לשלוש. שנה עיניך וראה מה אתה בורר לך, מי אמרו את זה? לא, שנה עיניך וראה, מזמינות אותו לראות, יש מה לראות, זה היפיפיות אמרו. אלה שהיו להם רק ייחוס, אלה אמרו, אל תיתן עיניך בנוי, כי נוי אין להם, תן עיניך במשפחה, כי יש להם משפוחת טובה ומיוחסות. מי אמר שקר חן ואבל היופי? זה אמרו אלה שאין להם לא חן ולא יופי ולא משפחה, אז הם ציטטו, אישה יראת השם היא תתעלת, נו לה מפרי ידיה ויעללו הבשערים מעשיה. זאת אומרת, אז יש פה ברמז שלושת הסוגים, ואז אין לנו עכשיו את כל הקושיות, נפלו. מה שאלנו קודם, איך הפסוקים האלה מוכיחים שתן עיניך במשפחה? הם לא באו להוכיח שתן עיניך במשפחה. תן עיניך במשפחה אמרו קבוצת המיוחסות, ותנו לה מפרי ידיה ויעללוה בשערים מעשיה אמרו קבוצת המכוערות. אבל למרות המעניין שבפירוש הזה, הרבי אומר שהוא לא חלק. מדוע? כי בפשט לשון המשנה, מזה שהיא סותמת ואומרת באופן סתמי בנות ירושלים היו אומרות בלי לחלק אותם לקבוצות, משמע שזו הייתה אמירה כללית של כולה. כי אחרת באמת היה צריך להיות הפוך, המשנה הייתה צריכה להגיד בקיצור את השמות יפהפיות, מיוחסות ומכוערות, והברייתא היא זאת שהייתה צריכה לפרט את האמירה שלהם. שמתם לב שבברייתא לא מפורט האמירה שלהם? למשל היפהפיות, מה כתוב? תנו עיניכם ליופי, קצר. במשנה כתוב הרבה יותר באריכות, בחור שנה עיניך וראה מה אתה בורר לך. זה היה צריך להיות, אם זה כדברי המפרשים, אז קודם היה צריך להיות כתוב בקיצור שהיו שם יפהפיות, מיוחסות, מכוערות. רק אחר כך בברייתא יפרטו את כל האמירה שלהם עם הפסוקים וכדומה. אז כנראה שזה לא פירוט. יותר מסתבר לומר, כפי שנראה מלכתחילה, שבמשנה מדובר על אמירה אחת כללית של כולם, ואז השאלות נשארו במקומן. עכשיו נעבור לברייתא. הברייתא היא בסוף המסכת ממש, המילים האחרונות, ושם אמר כתוב מהיו אומרות שלושת הסוגים של בנות ירושלים. גם שם יש כמה וכמה קושיות. נתחיל בקושיה על היפהפיות. איך ייתכן? הרי אל תשכחו, מדובר פה בתורה, מדובר פה בדברים על פי תורה. איך יכול להיות שהיפהפיות יגידו בגלוי נו עיניכם ליופי, בו בזמן שזה היפך מפסוק מפורש, שקר אכן והבל היופי? זה שיש לך יופי יש לך, אבל להגיד שזה העיקר, לזה צריכים להסתכל? זה היפך העניין של הוראה בתורה, ובפרט לפי מה שהרבי טוען, שמה שבמשנה כתוב אל תיתן עיניך ליופי, מי היו אומרות את זה? כולם. זאת אומרת, וגם היפהפיות היו אומרות אל תיתן עיניך לנוי. אז איך יכול להיות אחר כך שהברייתא אומרת שהיפהפיות היו במפורש קוראות להסתכל על היופי? הרי זה לא יהודי בכלל. היהדות אומרת שקר אכן והבל היופי. שאלה שנייה היא, זה סתם שאלה מעניינת, זה מה שאתם קודם חייכתם. המכוערות אומרות קחו מכחכם לשם שמיים. בשביל לקחת אישה לשם שמיים לא חייבת להיות מכוערת. אפשר גם לקחת אישה יפה לשם שמיים, אפשר גם לקחת אישה מיוחסת ולהתכוון לשם שמיים. כאילו את אומרת, בגלל שאני מכוערת אז זה יהיה לשם שמיים? במה את מדגישה את מעלתך לשם שמיים? זה לא סיבה לקחת דווקא מכוערת? אז יש אמנם מפרשים שרוצים להסביר את דבריהם כך, שגם המכוערות יש להם מעשים טובים. מכוערות אולי רק צורה חיצונית, אבל מעשים טובים יש להם. אז לכן הם אומרים אל תשימו לב לכיור, אלא קחו מכחכם לשם שמיים. הכוונה, תסתכלו על המעשים טובים שיש לנו ועל יראת השם שבנו וכדומה. זה נשמע טוב הפירוש הזה, כי אחרת אם אין להם מעשים טובים ונוסף לכך הם גם מכוערות, אז מה אני צריך לעשות את זה לשם שמיים, לקחת אותה? אבל לפי ההסבר הזה זה טוב. תשים לב למעלות השמימיות שיש בי, יראת שמיים, אהבת השם וכדומה. אבל הרבי אומר זה גם לא חלק הפירוש הזה. מדוע? בוא ניקח את הקבוצה השנייה שאומרת תנו עיניכם למשפחה. מה היא מתכוונת? תנו עיניכם למשפחה. מה יש במשפחה? מה יש במשפחה? שיש לנו 10 ילדים או 5 ילדים? מה? איזה מעלה יש במשפחה? איך? זה גם עניינים של יראת שמיים. מה מתכוונת למשפחה? שמשפחה גדולה? משפחה, ייחוד, יש צדיקים במשפחה, ויראי שמיים. אז הווה אומר שגם התואנות נו עיניכם למשפחה, זאת אומרת אלה שטוענות ליופי, באמת לכאורה זה לא עניין שמימי, אז אפשר להבדיל, אלה מדגישות מעלות גשמיות ואילו אומרות, קחו מכרחם לשם שמיים, תעזבו את כל המעלות הגשמיות, תשימו לב לעירת שמיים. אבל הרבי שואל, הסוג השני שאומרות, תנו עיניך למשפחה, גם הן מתכוונות עירת שמיים. מה יהיה לי מזה שיש לך משפחה טובה? אז מילא הילדים יהיו עירי שמיים, אז זה גם מעלות רוחניות. אז במה, זאת אומרת, זה שעומד להחליט אם להסתכל על המשפחה או על עירת שמיים, מה ההבדל בעצם? אם זאת הכוונה, קחו מכרחם לשם שמיים, אז שניהם יש להם פה אופציה של לשם שמיים. אז מה מיוחד? אולי כדאי להזכיר פה גם משהו שלא כתוב בשיחה של הרבי, אבל סתם לשלמות העניין כדאי שתדע גם את זה. המהרש"א, שהוא אחד ממפרשי הגמרא, הוא אומר רעיון, זה לא רעיון על פי חסידות, אבל זה רעיון שכדאי לדעת אותו. הוא טוען ששלושת הקבוצות האלה מסמלות שלוש גישות שונות לחיים. ואלה שמתמידות פה בשיעורים כבר שמעו את זה ממני כמה פעמים. המהר"ל מפראג נוהג לומר את זה תמיד, שיש שלוש תפיסות עולם: ערב, מועיל וטוב. ערב זה לפי החושים, לפי הטעם. זה יכול להיות שזה לא רק שזה לא קדוש, יכול להיות שזה אפילו לא מועיל. ולא לבלבל את זה עם טוב, כי אנחנו לצערנו השפה שלנו מבולבלת. אתה שואל איך היה האוכל? היה אוכל טוב. איך הייתה הגלידה? טובה. היא לא הייתה טובה, אולי הייתה טעימה. חוץ מזה שהיא לא הייתה טובה בגלל שזה לא קדושה, זה סתם תאווה, ולפי החסידות זה נקרא קליפת נוגה. אבל אפילו לא נדבר ברמות גבוהות כאלה, תשאל אפילו את הרופא אם זה טוב, יגיד לך זה די מזיק, כן? אלא מה, זה טעים. אז אל תקרא לטעים טוב, אל תערבב את היוצרות. אז לכן זה קוראים לזה הערב, זה הדרגה הכי בהמית, שאדם הולך לפי הערב, ואז הוא נכשל בהרבה דברים. הוא נכשל לא רק ברוחניות, גם פיזית, זה גורם לו צרות. זה מסמלים היפהפיות שאומרות, נו עיניכם ליופי. הם הולכים לפי הערב. מה הקשר היופי? יכול להיות שהאישה הזאת היא בכלל לא אישה טובה ואין לה אופי, אז מה אם יש לה יופי? אבל הוא הולך לפי הערב. זה גישת חיים מסוימת. יש גישת חיים אחרת שהולכת לפי המועיל. זאת אומרת, ערבות לא מדברת אליי, אבל הוא מחפש תועלת. מה זה תועלת? כאשר הוא יודע שיש משפחה, ואמרנו קודם שמשפחה טובה, איך כתוב בחז"ל, הנושא אישה צריך לבדוק באחיה, כי רוב בנים דומים לאחי האם. אז אם האחים הם טובים, אז יש סיכוי שהילדים גם יהיו טובים. זאת אומרת, הוא לוקח את זה לשם תועלת. ויש הגישה, אז זה גישת המועיל. והגישה השלישית לחיים היא גישת הטוב המוחלט, שהוא לא מסתכל לא אחרי ערב ולא אחרי מועיל, אלא הולך לקיים מצוות השם להתחתן, ולא אכפת לו אם אין פה ערב, ולא אכפת לו גם אם אין פה מועיל. זה נקרא לשם שמיים בלבד. זה גישה של המהרש"א. גם כרעיון יפה של שלושת הקבוצות האלה. עכשיו מעניין, כשהגמרא מסיימת את הסיפור עם שלושת הקבוצות האלה, היא ממשיכה, והמילים האחרונות של המסכת הם כך: אמר רבי אלעזר, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן עדן, וכל אחד ואחד מראה באצבעו, שנאמר, ואמר ביום ההוא, הנה אלוקינו זה, קיווינו לו ויושיענו, זה השם קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. מה הקשר? עכשיו דיברנו על בנות ירושלים, שלושה סוגים של בנות, פתאום נזכרת עם הצדיקים, לעתיד לבוא, מראה באצבעו, מה הקשר? אתם רואות איזה קשר? מחול, ממבט ראשון הקשר הוא המחול. הבנות שיוצאות במחול, ושם לעתיד לבוא יהיה המחול של הצדיקים. דרך אגב, זה סתם דבר מוזר, זה דוגמה שאפשר לראות בצורה מוחשית, איך בלי החסידות אתה לא יכול להבין גמרות פשוטות. איך תבין בלי החסידות גמרה כזאת? איזה מין מעגל של צדיקים, והקדוש ברוך הוא יושב באמצע, אז אתם מבינים שהצדיקים מקיפים אותו. זאת אומרת, הוא כזה קטן שיושב באמצע, וכולם רוקדים סביבו כמו יום הולדת. מה זה הדבר הזה? ושוב מעניין שהמרשה אומר על הגמרה הזאת משפט מאוד מעניין: הסכימו כל המפרשים שזהו עניין סודי. ככה הוא כותב, זאת אומרת זה עניין על פי סוד. אז אני מקבל מה שאמרת, ממבט ראשון נראה שכל הקשר הוא אסוציאטיבי, כלומר היות ודובר על מחול שהן מחוללות בקרמים, אז אפרופו סיימו עם המחול שיהיה לעתיד לבוא בצדיקים. אבל הרבי אומר, מסתבר שיש קשר יותר עמוק בעוד פרטים, לא רק בפרט של המחול, כי בגמרא אין סתם קשרים אסוציאטיביים בלבד בגלל מילה מסוימת. אם הגמרא יוצרת קשר בין שני ממרות, אז יש ביניהם קשר בכל התוכן שלהם, בכל המבנה שלהם. אז בואו ניגש לביאור הנושא הזה בצורה יותר עמוקה. קודם כל צריך להקדים פה הקדמה אחת ולברר לעצמנו האם הסיפור הזה של בנות ירושלים שהיו מחוללות בקרמים הוא סיפור כפשוטו שהיה ממש בפועל, ככה בחוצות ירושלים היו רוקדות בנות עם כל הסיפור הזה, או שזה משל בלבד על עניינים רוחניים. איך נראה לכם? רק כפשוטו? זאת אומרת, להגיד שזה היה לגמרי עניין של משל בלבד לא שייך לומר, זה קשור גם עם הנושא שהיה עם בנות בנימין, עם שבט בנימין, פילגש בגבעה, שלא היה, משם זה התחיל הסיפור. אז ככה שזה היה סיפור כפשוטו, אבל דווקא בגלל זה אנחנו חייבים להפשיט את הדברים מהצורה המעוותת שזה לבש היום בימינו. אנשים חושבים זה היה איזה מין חגיגה של מחולות, איזה מין סניף בני עקיבא כזה, והרי זה לא ייתכן. ראשית כל מבחינת האווירה של התקופה לא היה אז דברים כאלה, לא היה שייך דברים כאלה. ושנית, יש הרבה מפרשים שמתפלאים ביום הכיפורים, יום הקדוש, זה מה שבנות ישראל עושות. זאת אחת הסיבות שיש מפרשים שזה הכריח אותם לומר, יש כאלה אפילו שעושים חצי חצי, הם אומרים בט"ו באב היה ממש ריקודים, ביום הכיפורים הריקודים הכוונה זה בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. כל כך זה נראה להם מוזר ביום כיפור. אבל אנחנו נלמד את זה גם כפשוטו וגם בדרך סוד. אבל לזכור שגם הדרך הפשט, ראשית כל יש פה פרט אחד שחייבים להדגיש את זה ולא שמים לב לזה, אין שום ספק שלא היו שם בחורים בשעת מעשה, הם לא רקדו בפני הבחורים, זה אסור. זה שהם שרו בחור סנה עיניך הרי איזה שיר, זה דקלמו שיר שהם ביטאו את מה שהם חושבות איך צריך להסתכל על שידור. אחד ראה את המעלה הזאת ואחד את המעלה הזאת, אבל בוודאי שלא היה שם עניין של תערובת ועניין של... איך?
בנימין כן היה.
אז פעם אחת. אבל מה שהיה לדורות, אז אם כך, אנחנו נתחיל להסתכל על זה ככה. גם אם נסתכל על זה כמין מחולות של שידוכים, אז צריכים להבין בפשטות שבנות ישראל בימים כאלה של ט"ו באב, ובפרט ביום הכיפורים, שזה יום כזה קדוש, לא ייתכן שאז הן תדגשנה את המעלות הגשמיות שלהן. הם יקראו אז להסתכל על היופי, זה הגישה של יום כיפור, בוודאי שלא. אלא בוודאי הם התכוונו לציין מעלות כאלה שעל פי תורה הן נחשבות למעלות שהן חשובות לשידור, שצריך להסתכל עליהן. והרבי נותן דוגמה בסוגריים. ניקח לדוגמה את העניין של יפהפיות. תנו עיניכם ליופי. בוודאי התכוונו למעלה האמיתית של היופי. מה זה המעלה האמיתית של היופי? אז תשמעו רעיון מעניין. הרבי אומר, ידוע שיופי גשמי משתלשל מיופי רוחני. וכידוע שזה שנולדים ילדים יפים בגשמיות, זה קשור בהנהגה הטהורה של האב והאם בקדושת המשפחה. כי אז הילדים מקבלים לבושי נפש יפהפיים, ולכן גם בגשמיות הם יפים. פה אני לא יודע, אפשר היה להאריך בנידון הזה. גם ביופי יש היבטים שונים, וכמו שבתורה כתוב יפת תואר ויפת מראה. מה ההבדל? יש לפעמים יופי שקשור עם תיאור גרפי של הפנים, ויש יופי שהוא זוהר של חוט של חסד משוך עליה, שנקרא רואים אדלקייט, עדינות. אז הוא לא מתכוון פה ליופי של פסל, אלא יש איזה סוג יופי שאם יש טהרה וקדושה, אז הילדים זורחים באיזשהו אור אחר, מה שלא נמצא במקום שיש שם רק חומריות וחילוניות בלבד. זה מין סוג יופי אחר. אז אומר הרבי, אין ספק שליופי כזה הם התכוונו. יופי שזוהר כמשקף את הרוחניות של היופי, לזה הם התכוונו, תנו עיניכם ליופי. כלומר, אם יש כאן יופי שמשקף את הרוחניות, סימן שמאחורי זה יש דרגה של קדושה. אלא מה, גם כשהם הדגישו את המעלות שלהם, פה אנחנו נראה את ההבדל, מה שהרבי מחדש, מה ההבדל בין גישת המשנה והברייתא. אתם זוכרות עוד מה ההבדל? במשנה כל בנות ירושלים הם אמירה אחת, והברייתא הם מתפצלות לשלוש סוגים. זאת אומרת הרבי כך, יש בזה שתי מעלות. ישנה המעלה הספציפית שיש לכל בת ירושלים שלעצמה, מעלתה האישית, וישנה המעלה הקולקטיבית שיש לכל בנות ירושלים ביחד. עכשיו אתה מעניין, מה תגידנה? איזה משתיהם יותר בטוח עוברת בתורשה, המעלה הספציפית של בת מסוימת או המעלה הקולקטיבית של בנות ירושלים? איזה יותר עוברת בתורשה? אמרתי פה שתי דעות. יותר הגיוני, למה? אז בואו נראה, נעשה מין לא משל, מבחן כזה. למשל, אדם הוא חבדניק, זה בטוח שהבן שלו גם יהיה חבדניק?
לא.
אדם הוא יפה, זה בטוח שהבן שלו גם יהיה יפה? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל אם אדם הוא יהודי, יותר בטוח שהבן שלו גם יהיה יהודי, בטוח. ואם מישהו הוא אדם ולא קור, אז בטוח שהבן שלו גם יהיה אדם. זה מעניין, זה מעניין. יוצא כאן דבר מעניין, שלמרות שממבט ראשון זה נראה, אם יש להורים תכונה ספציפית, אז בוודאי שהם יעבירו את זה בתורשה. זה לא ככה. ככל שהתכונה היא יותר קולקטיבית, היא יותר שורשית, היא לא תופעה מקרית, היא קשורה יותר לעצם. ככל שהתופעה היא יותר ספציפית, אז אפילו באותה משפחה יכול להיות אחד יפה יותר, אחד יפה פחות, אחד חכם, אחד טיפש. זה לא חייב לעבור בתורשה. זה יכול לעבור, אבל לא חייב. אז זאת אומרת, התכונה הקולקטיבית שיש בכל בנות ירושלים יחד, היא דווקא תכונה שאתה יכול יותר לסמוך עליה שהיא תעבור בתורשה, מאשר התכונה של היפהפייה או של המיוחסת או של המכוערת. אז כאן בא החילוק בין המשנה לברייתא. המשנה מדברת בעיקר על המעלה הקולקטיבית שיש אצל כל בנות ירושלים. מהי המעלה שיש אצל כולם? אישה יראת השם היא תתהלל. אז א', יש את זה אצל כולם, זו מעלה חשובה של יראת השם. ב', המעלה הזאת כל כך מושרשת בתוכה, שהיא בוודאי תעבור בתורשה לילדים שהיא תחנך אותם. איפה זה ברומז בפסוק, במשנה? תנו לה מפרי ידיה. מה זה הפרי של האישה? הבנים. ויעללוה בשערים מעשיה. זאת אומרת, דרך אגב, זה כתוב בפסוק האחרון של אשת חיל. מלבד כל המעלות הספציפיות של האשת חיל שנאמר עליה לפני זה, ומלאת אותו ולא רע, ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה, וכל המעלות האלה זה מעלות ספציפיות, אבל מלבד זאת יש לה מעלה מאוד מושרשת שנקראת אישה יראת השם היא תתהלל. זה עובר לתנו לה מפרי ידיה ויעללוה בשערים מעשיה. אז זה מדבר את המשנה. עכשיו כאן אני מתפלא שאתם לא שואלות את זה. זה נשמע קצת יומרני להגיד על כל בנות ירושלים. דרך אגב, שכחתי להדגיש שבנות ירושלים זה לא בא למעט את בנות פתח תקווה. בנות ירושלים בחסידות זה מושג שנאמר על כל נשמה יהודית. ירושלים זה הרכב של שתי מילים. ירו זה גימטריה יראה, יראה שלם, יראה במצב המושלם ביותר. זה יש לבנות ירושלים נשמות, נקראות בנות שיש להם יראה שלמה. אז מאיפה הוודאות שלכל אחת מבנות ירושלים יש באמת את התכונה הזאת של אישה יראת השם? איך? כן, אבל איך נה? בוא נגיד במילים אחרות, לא רואים את זה לפעמים. אני מסתכל ואני לא רואה שכולם הם יראות השם. אז איך אפשר לבוא ולקבוע בצורה כזאת יומרנית? כאן אומר הרבי דבר מאוד יפה. אחד המשפטים במשנה כאן שהוא לאוזן לא מאומנת, זה מעורר אסוציאציות די חילוניות שהפכו את ט"ו באב לחג האהבה. אז זה המשפט הזה שאומר, בחור שנה עיניך וראה, מפורש היא פונה לבחורים ומזמינה אותם להסתכל עליה. וזה באמת פלא, כי מצד אחד אלה החוגגים שאומרים, אתה רואה? ככה התנהגו, אתם פנאטים, קנאים. מצד שני, אתה רואה, זה לא דרך התורה ולא דרך הצניעות, מה קורה פה? אז הרבי מדגיש, למה כתוב כל הפלברות האלה, מילים כאלה ארוכות? תגיד, בחור, תן עיניך ביופי, קיצור, או ראי, מה זה שנה עיניך או ראי? אז הרבי מסביר את זה ככה. אף פעם אל תסתכל על מעלותיה של האישה, לא הגשמיות ולא הרוחניות גם. כמו שהן נראות לעין. אלא, זאת אומרת, בעצם הרבי מפרש, אל תיתן עיניך בנוי, לא מתכוונים רק נוי גשמי, גם לא נוי רוחני. אתה רואה אישה חכמה, או אישה חסידית, או אישה... אל תסתכל על זה כשלעצמו, אלא סנה עיניך הורי, סנה עיניך הפרוש, תסתכל גבוה יותר. על דרך הפסוק, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. מה המשמעות של הפסוק שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה? איך? במה להתבונן? במה להתבונן? שאו מרום עיניכם ומה להתבונן? בפשטות, מה הכוונה? בשמיים, נכון? אז למה כתוב מרום? בפשטות, איך כולם קוראים לזה? שאו מרום עיניכם, זה כמו תיירי שמך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת, כן? גם יש פסוק, השמיים מספרים כבוד כל. אז אנשים חושבים, שאו מרום עיניכם, שתכלו איזה יופי. אז אחד שאל בר שאלה טובה, מה אתה מסתכל שם? לא יכול להסתכל על פרח ולראות את גדולת השם? על ג'וק? על כל דבר? על נמלה? מישהו באמת פירש את זה, אחד הצדיקים פירש ביידיש, זה יוצא ככה, תסתכלו בצורה שמימית, מרוממת. לא תסתכלו לעבר המרום, אלא תשאו מבט מרומם יותר. והראיה, האסטרונאוט הקומוניסטי שעלה ראשון מרוסיה, גגארי נדמה לי קראו לו, שהוא עלה למעלה שם בחללית לספוטניק, אז הוא שידר משם ברוב שחצנות, אני לא רואה את אלוקים גם פה. והאסטרונאוט האמריקאי שעלה למעלה, זה שידר את הפסוק באנגלית מהתהילים, מה רבו מעשיך השם. זאת אומרת, זה לא משנה איפה אתה מסתכל, שאלה איך אתה מסתכל. אפשר להסתכל על נמלה ולראות את אלוקים, אפשר להסתכל על כל הקוסמוס ועל המאדים ועל הירח ולא לראות כלום. אז על דרך זה גם פה הוא אומר, סנה עיניך וראי, לא כתוב סתם ככה, תסתכל ישיר ביופי או במעלה הטכנית שאתה רואה באישה, תסתכל במעלות האלה איך הן בשורשן, מאיכן הן נובעות. אז מה יהיה הפירוש עכשיו? אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה, הרי היו שם גם יפהפיות, אלא גם היפהפיות אמרו אל תיתן עיניך בנוי כפי שהוא נראה לעין, אלא בשורשו. וגם אלה שאמרו תן עיניך במשפחה, זה לא רק המיוחסות. קודם חשבנו משפחה במובן המצומצם, כמו שחשבנו נוי במובן המצומצם, אבל עכשיו ראינו שנוי לא הכוונה רק יופי, אלא יש הרבה נוי. יש אומרים שמועה זו נאה או שמועה זו אינה נאה, אומרים מתנאה לפניו במצוות, זה לא נאה לעשות ככה. נוי זה דבר כללי, כל מעלה נקראת נוי. ומאידך גם משפחה, אפשר להסתכל על זה בהיבט רחב יותר, לא הכוונה משפחה איזה ייחוס יש לה. תן עיניך במשפחה במובן הרחב יותר, זה במחנכים שלה, במורים שלה, בהורים שלה, ועד, אומר הרבי, עד לזה שהיא בת שרה רבקה רחל ולאה. זה המשפחה. אז עכשיו זה כבר עונה לנו מה שאלנו קודם, וכי כולם היו בנות משפחה מיוחסת, כן? מבחינה הזאת, כן? הדעה הקולקטיבית שהייתה לכל בנות ישראל הייתה, לא משנה איזה מעלה יש לנו, אל תסתכל על המעלה כפי שהיא נראית פה למטה באופן ישיר, אלא תסתכל בשורש שלה, מאיכן היא נובעת. מה אני ארוויח בזה שאני אסתכל ככה? או, זה מאוד חשוב. מה אני ארוויח שאני אסתכל ככה? אתם יודעים מה? זה יותר קל להגיד למכוערות. אין מה לראות למטה. אז אומרים, תסתכל בשורש שלה, היא בת ישראל, יש לה נשמה וזה. אבל אם יש לאחת יופי רוחני, ואם יש לאחד משפחה וייחוס, מה רע אם אני אסתכל על זה כפשוטו ולא איך שזה במרומים בשורש? אז הוא אומר שני דברים מרוויחים מזה שעושים סנה עיניך מסתכל בשורש. דבר אחד מרוויחים, שגם בזאת שבברייתא נקראת מכוערת, זה רק בחיצוניות, אבל אם יהיה סנה עיניך, אז אתה תבחין שגם בה יש מעלות עמוקות. בתור בת שרה, רבקה, רחל ולאה, יש בה תכונות בסיסיות, שורשיות, של נפש אלוקית, של טהרה וקדושה, יופי פנימי נעלם, כמו שאת אמרת קודם, פוטנציאל. ב', וזו נקודה מאוד עדינה, אני מקווה שאני אצליח להסביר אותה, ב', התוכן האמיתי של המעלות של בנות ירושלים אינו מתבטא בנוי כפי שהוא נראה בחיצוניות, אלא דווקא כפי שהם באופן של משפחה. אל תשכחו, אנחנו מדברים עכשיו משפחה לא על המיוחסות, אלא משפחה במובן משפחת עם ישראל. הרבי לא מסביר מה הכוונה, אני מנסה להסביר דוגמה. אתן לכם דוגמה, דוגמה אקטואלית. היום אחד הערכים שמאוד מקובלים בחברה ומאוד מייחסים לזה חשיבות, מהו? ערך. איזה ערך? מייחסים היום מאוד חשיבות שהאדם צריך לרכוש את הערך הזה. קוראים לזה הומניזם. הנה היום יש המון ברדיו על המשלחת של צה"ל שיצא לחילוץ בניירובי. והחילונים מתמוגגים, סוף סוף הראינו את הפנים היפות של ישראל, לא ככובשים, לא כאימפריאליסטים, סוף סוף אנחנו אנשים הומניים. לכאורה הם צודקים, אחד מתכונות העם היהודי זה ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. יש מה להתפאר בגמילות חסד, לא? הנה יש לך מעלה. אבל אם אני אסתכל על המעלה, על המעלה הזאת, אני יכול להסתכל בשני אופנים. החסד כשלעצמו, נעשה חסד, יפה, לא? הומני, אני עוזר לאנשים. ואפשר להסתכל מעשה חסד איכשהו בשורש מושרש מאברהם, יצחק ויעקב. תשאלו, מה ההבדל? חסד הוא חסד, מה זה משנה מאיפה זה בא? ואם זה לא מאברהם, יצחק ויעקב, סתם חסד. ואם שוודי עשה מעשה חסד, אז מה? איך? זה נכון, אבל אפילו הייתי אומר יותר עמוק מזה, אפילו נגיד ששוודי עשה מעשה חסד בלי אינטרס, זה גם לא אותו דבר. ולא סתם כתוב בפסוק וחסד לאומים חטאת, עד כדי כך. ואמרו על זה חז"ל בגמרא, שכל צדקה וחסד שאומות העולם עושים אינן אלא להתייהר. זה מה שאת אמר, לאינטרסים. אבל אני רוצה להגיד, אפילו אם לא היה להם אינטרסים, מה ההבדל? הרבי הרש"ב מסביר פעם בקונטרס ומעיין, הוא מסביר שם בכלל מהי מעלת האדם. הוא מנסה להתחיל ללכת, מהי מעלת האדם? תאוות? אוכל? ודאי שלא. כן, אדם גם אוכל, אבל אתה לא יכול להגיד זה מעלת האדם. לא רק בעיני החסידים זה לא נקרא מעלה, אני חושב שאפילו בעיני אדם חילוני הוא לא יגיד, הוא לא ישבר. למשל בהספד, יש היום הספדים, הספדים לפעמים אדם שנהרג, לא שמעתי אף פעם שיספידו מישהו, איך הוא ידע לאכול, איך הוא היה זולל יפה. שמעתי. אז זה לא מעלת האדם. מקסימום מדברים עליו שהיה פילוסוף, שהיה מוזיקאי, משהו יותר רוחני. אז זאת אומרת, זה הוא מראה שלב ראשון, אכילה זה לא מעלת אדם. אחרי זה אומר, מוזיקה, אומנות, זה כבר יותר קרוב, אבל זה לא המעלה, זה עדיין גשמי. אחרי זה יש מעלה יותר גבוהה אצל בני אדם, שנקרא מידות טובות. מידות טובות. דרך אגב, העונג של מידות טובות, כולם יודו בכך, הוא יותר מהעונג של מוזיקה. למרות שמוזיקה זה גם עונג רוחני, ביחס לחביתה. אז מוזיקה זה רוחני, אבל התענוג שיש ממוזיקה הוא נחמד, אבל אם עשיתי מעשה חסד והצלתי מישהו ממוות, העונג הנפשי שיש לי הוא הרבה יותר עדין ורוחני וגם נצחי, לא נמחה כל כך מהר כמו העונג. שמעתי מוזיקה יפה, עבר, כן? עכשיו הוא הולך יותר עדין שם הרבי רשב ואומר, גם בתענוג של מידות טובות יש שתי דרגות. כן, לזה התכוונתי להגיע. יש דרגה שמישהו מתענג ממידה טובה, מחסד, מיחס טוב לזולת, מצדקה, אבל זה בא אצלו כאופי, זה האופי שלו. הוא פשוט לא מסוגל לראות דבר של אסון, הוא לא יכול לראות מצוקה, כואב לו, הוא לא יכול לישון טוב. הוא בזה נותן פורקן לרצון לתת, יש לו רצון לתת. זה לא בגלל שהוא עבד על עצמו, זה טבע כזה. זה כמו שהאריה הוא טורף והכבש הוא כזה חמוד וזה, אז תן לו פרס התנהגות שקטה, הוא כבש, זה תכונה. הנשר הוא רחמני, העורב הוא אכזרי, אז מה, תיתן לו פרס ולזה עונש? זה טבע שלו. יש אדם רוחי בטבעו, מאוד מרחם, איפה שורה דבר הולך לעזור, מוכן לשפוך כסף, הכל. זה הטבע שלו. איפה ראינו אצל אברהם חסד? אברהם הרי היה איש החסד. יש כלל, במיוחד מידת החסד, לא רחמים, חסד. חסד זה יותר מרחמים. רחמים מרחם על מסכן. אם אתה לא מסכן, אני לא ארחם עליך. חסד זה כזאת תכונה כמו שמש. היא נותנת, היא לא שואלת אותך אם אתה צריך אור בחדר או לא צריך אור בחדר. היא לא שואלת אם זה ארמון או פח אשפה. היא נותנת, לא משנה למי, למה. אני אוהבת לתת. חסד הפירוש נותן לכולה. בלי חשבון. אברהם אבינו היה איש החסד. ומה מסופר עליו? כשהוא בא שם, הוא היה הראשון שהקים בית חבד בבר שבע, אשל אברהם, כן? והוא עשה מבצע ברכת המזון. כל מי שבא קיבל פיתה, צריך להגיד בריך רחמנה אלהנה מרה דהי פיתה, כן? נו, בהתחלה הוא לא הבין על מה אתה מדבר, הוא שאל אותו, אתה אמרת תודה רבה? אז הוא אומר לו, או, כן, תודה רבה לך. אז הוא אומר, לא לי. אז הוא אומר, טוב, לאשתך גם. אז הוא הסבר לו שהוא מתכוון לבורא עולם, והוא לא ידע מה זה, הסביר לו על בורא עולם. ספר המדרש, אם הוא הסכים לברך, טוב. אם לאו, אברהם נהפך לאכזר פתאום. הוא אומר לו, שלם, $100. מה 100 דולר? מנה כזאת 100 דולר? אומר, במדבר, תוספת ערבה, תוספת מאמץ, מי ייתן לך במדבר כזה? מה? עד שהוא ראה את הצרה שהייתה לו, אז בלית ברירה הוא אמר, ברוך שאכלנו משלו. וכאן נשאלת שאלה מעניינת, זה חסד זה? כפייה דתית, איפה החסד פה? ככה אתה איש החסד? מה ההבדל בעצם? איש אחר היה אומר, אוי, אני לא יכול, מה אני אגיד לו, ערבי מסכן, בא, אכל, אין לו כסף, מה אני אעשה לו? הוא לא רוצה, יאללה, כך, זהו. תהיה טוב לב. אבל הטוב לב הרחרוכי הזה, הבלתי מחושב, זה טוב לב בהמי. זה טוב לב טבעי. לא מונהג על ידי השכל. ברור שזה יותר טוב מלהיות אכזרי. אדם טוב לב, יותר נחמד מאכזרי, אבל בעצם מבחינה ערכית, מה עשית פה? אתה איש טוב בטבעך. היהדות קוראת שהחסד צריך לבוא מתוך מטרה אלוקית. אברהם אבינו היה איש חסד לא בגלל שבטבעו הוא רחרוכי, אלא הוא רצה להפיץ את האמונה האלוקית, לכן הוא נתן חסד. ואם זה יפריע למטרה, אז הוא משנה את אורו ונהיה קפדן. כאן הנקודה, על מי לרחם? על מה לרחם? אותה תורה שאומרת לנו להיות רחמנים, בני רחמנים, היא אומרת לא תחוסנך עליהם והורשת את כל העמים. לא תחיה כל נשמה. איך זה יכול להיות? איפה החסד? אז מי שאין לו שכל אומר, זה לא יכול להיות שאלוקים אחד כתב את שניהם. בטח אחד מהפסוקים האלה כתב כהנה, ושני כתב שלום עכשיו. כן? אבל מי שיודע שאלוקים אחד נתן את התורה, זה אומר, אין בתורה דבר אחד ככה, כי זה טבע. כל דבר מותאם למטרה האלוקית. עכשיו, על פי זה אתם תבינו גם כן מה הרבי מתכוון פה. נגיד שאתה רואה באישה מעלות רוחניות אפילו, לא יופי גשמי, מעלות רוחניות. היא מאוד טובה. אז אם לא ישא עיניך הורי, אז מה אתה רואה כאן? טוב, טבעי. אבל אם אתה בא ואומר, בחור, שא עיניך הורי, תסתכל על הטוב והחסד שלה, לא כמו סתם הומניזם, כמו חסד לאומי עם חטאת, אלא זה חסד שבא מאברהם, יצחק ויעקב, זה חסד בצורה אלוקית, שנובע מנפש מיוחדת שיש ליהודי. אז זה מה שהסברנו את המשנה. זה הראייה הכללית של כל בנות ישראל. עכשיו, על זה באה הברייתא, והיא מוסיפה עוד פרטים. מה היא אומרת הברייתא? אחרי שכבר סיכמנו שתן עיניך במשפחה, מה הכוונה המשפחה אמרנו? משפחת העם היהודי, הקולקטיבי. אחרי שראית באישה את המעלה העצמותית שבה, שהיא בת ישראל, עכשיו מותר כבר להסתכל גם על המעלות הספציפיות. מעניין. לא יודע אם אתם מכירות, יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל כיצד מרקדין לפני הקלה. ואחד מהם אומר, קלה נאה וחסודה, לפי הגישה הזאת של שקר החן והבל היופי, ואל תיתן עיניך, אז למה אתה מדבר על קלה נאה וחסודה? מה זה משנה? מה זה מוסיף? אז מעניין, יש פה פירוש נורא יפה. כשקוראים בפשטות שקר החן והבל היופי, זה נשמע מדי מוגזם, איך אומרים, הביטול של היופי. באמת אין שום משמעות לכן וליופי? אז יש מפרשים את זה ככה, שקר החן והבל היופי כשלעצמם, אבל אישה יראת השם, אם יש את ההקדמה של אישה יראת השם, אז אחרי זה היא תתהלל גם בחן וגם ביופי. דבר דומה לזה יש גם כן פסוק ידוע, אל יתעלה לחכם בחוכמתו, אל יתעלה להעשיר באושרו, ואל יתעלה לגיבור בגבורתו, כי אם בזאת יתעלה למתעלל, השכל וידוע אותי. אז גם שם יש כאלה שמפרשים, אחרי שיש השכל וידוע אותי, אז על רקע זה גם חכם וגם גיבור וגם עשיר, זאת מעלה. אם הוא רק עשיר, אין בזה מעלה. למשל, הנביא כתוב שצריך להיות חכם וגיבור ועשיר, אחרת לא חלה עליו הנבואה. אז יבוא אחד ויגיד, אוקיי, אני פרופסור גדול, איפה הנבואה? השני יבוא ויגיד, אני מר עולם ברמת משקלות, איפה הנבואה? אז אומרים לו, גיבור לבד זה לא מעלה. חכם לבד אין בזה שום מעלה, עשיר לבד זה שום דבר. אם יש השכל וידוע אותי, על רקע זה אתה יכול כבר להתהלל. זה מה שאמרנו קודם, שהמעלות האלה יש להם ערך כאשר הן נובעות מהשורש הקדוש, לא כשהן כשלעצמם. וכאן יש כבר במעלות הספציפיות יש כבר חלוקה של שלוש קבוצות. עכשיו אנחנו באים למה שאמרתי לכם, שנקרא את זה גם במישור המעשי, שהיו בנות ירושלים שלושה סוגים, וגם במישור הרוחני, שמדובר במשל שבנות ירושלים זה נשמות, ומי זה הבחור? הקדוש ברוך הוא, מלך שהשלום שלו, שהוא צריך לבחור בנו בעם ישראל. אז בוא ניקח כך, יש יפהפיות, מה הכוונה? לא, איך? לא הבנתי? כי בהמשך של המשנה, לא קראתי את זה, בהמשך של המשנה כתוב, וכן הוא אומר, עוד פסוק אחרי הפסוק של שקר החן והבל היופי, הוא מוסיף שם עוד פסוק, וכן הוא אומר צאנה וראינה בנות ציון במלך שלמה, שוב המחול בהתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ביום חתונתו זו מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש. דרך אגב זה גם קשור, יום חתונתו שמחת ליבו, זה קשור ללוחות ראשונות. בית המקדש למחרת יום הכיפורים התחילו לבנות את המשכן, זה מתקשר עם שלמה. אז הוא אומר ככה, בבנות ירושלים היו שלושה סוגים, יפהפיות הכוונה, אלו שרואים אצלהם בגלוי את המעלות שלהם. שוב אני חוזר, לאו דווקא מעלת היופי הגשמי, גם מעלות רוחניות נקראות יופי. זאת אומרת, זה סוגים כאלה של בנות שהמעלות שלהם ניכרות בגילוי, יש להם מעלות, זאת אומרת הן יכולות להציג מעלות עצמיות מלבד הייחוס המשפחתי, ולכן אילו איך היו אומרות תנו עיניכם ליופי, הן היו מדגישות את המעלה הגלויה שלהם. תראו, יש לנו או יופי פיזי או חוכמה או קדושה וכו'. המיוחסות הן כאילו שלא רואים בהם ממבט חיצוני מעלות ותכונות טובות, זאת אומרת אין להם משהו להציג במה להתפאר, אבל מה, הם באים ממשפחות מיוחסות שהם בעלי מידות ותורה מדור דור, אז אפשר להיות בטוח שלפחות החינוך שלהם יהיה בכיוון הנכון. מעניין, זה מה שקוראים היום, יש דברים שעוברים במסורת, יש אפילו אנשים שהם לא כל כך שומרי מצוות אבל הם יתנו את הילד רק לבית ספר דתי כי הם משפחה כזו שהם יודעים, זאת אומרת הוא בעצמו לא למדן, הוא בעצמו לא חסיד גדול, אבל להיות בו משפחה כזו זה כל כך מושרש אצלו שהילדים הוא ייתן רק ל... אז זאת אומרת, אז אם אין בה מעלות אישיות אז לפחות אם היא משפחה טובה אז זה טוב. לכן איך הם היו אומרים תנו עיניכם למשפחה, כי אין האישה אלא לבנים. מה זה המכוערות? המכוערות הם כאלה, לא הכוונה דווקא קיור פיזי, המכוערות הם כאלה שאין בהם שום מעלה רוחנית, לא רואים בהם בגלוי. אם אתה מסתכל על ההורים והמשפחה אתה גם לא רואה שיש להם משפחה אני יודע מה, נו אז מה כן? אף אחד גם לא חינך אותם טוב, אז מילא הן מכוערות ברוחניות, ויכול להיות שמזה משתלשל גם בגשמיות. נו, אז אם ככה מה המעלה? אמרנו שלבנות ירושלים יש מעלה קולקטיבית, אז הוא אומר ככה, עצם הידיעה העצמית שהן יודעות שהן מכוערות, זאת אומרת הן בעצמן מכירות בכך, אין לנו שום מעלה ואין לנו שום משפחה, זה מעורר אצלהם מרירות, שפלות וביטול, ולכן מבלי הבט על כך שאין להם ממי לקבל מעלות נעלות, הם עצמם מקבלות על עצמם עול מלכות שמיים והופכות להיות ממש מעולות שבמעולות. מעניין, לא שמתם לב לזה עד עכשיו, לא התגשנו את זה. היפהפיות זה מעלה אישית, לא של ההורים, אישית, אבל זה לא נרכש בצורה אישית. את רכשת את היופי? קיבלת את זה. המיוחסות גם לא נרכש אישית, נולדת למשפחה כזאת. המכוערות לא קוראות לבחור להתחתן איתם בגלל שהן מכוערות. הן אומרות, הרב מסביר את זה ככה, עצם זה שהן רואות שאין בהן שום מעלה ואין להן ממי לקבל את המעלה, לא בתורשה הם קיבלו את זה ולא במשפחה ולא בחינוך, אז הן תופסות את עצמן בידיים והן הופכות להיות אישה יראת השם, היא תתעלל. זה נקרא לשם שמיים. בפשטות חושבים לשם שמיים, זאת אומרת כמו שאומרים, בלי תאוות, אז לא יהיה לך טעים האישה הזאת, קח אותה רק בשביל המצווה. כן, לא זאת הכוונה, קחו מכחם לשם שמיים, תסתכלו בצד השמימי שיש בי, ששלי. זה הסבר אחד. ההסבר הזה מתאים גם בגשמיות, אם זה היה, איך אומרים, הצגת שידוכים. אבל אני רוצה לסיים במשהו שראיתי, מכתב יפה שהרבי כתב לבית כנסת מסוים, שעשו סיום על מסכת תענית. הם שלחו לרבי, שבקשים ברכה, עשינו סיום. אז הרבי שלח להם מכתב עם הרעיון הזה, ושם הוא מסביר קצת אחרת, שם הוא מסביר את הכל במשל. שבנות ירושלים, בנות ציון, זה הכוונה נשמות. לא מדברים על בחורות בכלל. זה נשמות. כל הנשמות הן בחורות. בחורות כי השם בחר בהן. אתה בחרתנו. כן? ומי זה הבחור? הקדוש ברוך הוא. המלך שלמה, מלך שהשלום שלו. וכל אחת מסוגי הנשמות קוראת לקדוש ברוך הוא לבחור בנו בגלל המעלה שלה. ואז הוא מחלק את זה אחרת מכל מה שדיברנו קודם. הוא אומר, יפהפיות זה הולך על עבודת הצדיקים. למה הצדיקים נקראים יפהפיות? כי העבודה שלהם היא בצי השלמות והיופי. מה זה ברוחניות יופי? אמת. למה אמת זה יופי? יש קשר בין אמת ליופי? מה אתה אומר? תפארת. את מדברת בספירות. מידת האמת זה התפארת שהיא מאחדת הפכים. זה יופי. זה נכון. אבל יש גם הרבה יותר פשוט. פעם שמעתי הסבר, נורא נדלקתי על זה. מישהו שאל אותי שאלה כזאת, למה ילדים קטנים הם תמיד חמודים? יש כל מיני שילדים שמנים, עיניים כאלה, עם פרצוף כזה, עם אף כזה. אף פעם לא אומרים על ילד קטן שהוא מכוער. תמיד הוא מוצג ובובלה, וכולם משנשקים אותו ואוהבים אותו. אחרי, עובדה, אחרי זה שהם גדולים, אז לא כולם יפים. כשהם קטנים, כולם מתוקים ונחמדים ואוהבים אותם. מה קרה? מה יש בהם? אז אחד אמר לי פעם, הם אמיתיים. שהוא מחייך, אז זה לא חיוך צבוע, זה חיוך עם כל הלב. שהוא כועס, שהוא בוכה, זה עם כל הלב. אין שם שום זיוף. זה אמת. באמת זה יפה. הרבה פעמים גם רואים, בן אדם, הוא שומע דבר אמיתי, הוא מקבל את זה. בפרט אם זה נאמר באמיתיות. לא רק הדבר הוא אמיתי, אלא גם האומר אומר את זה באמיתיות, אז זה נשמע כזה יפה, ומקבלים את זה, לא מתנגדים לזה. מה זה ברוחניות אמת? איזה עבודה זאת אמת? אז הרמב"ם מגדיר את זה פשוט, עבודת השם לשמה. אם אחד עובד את השם לשמה, לא בשביל גן עדן, לא בשביל כבוד, לא בשביל להינצל מתאונות דרכים וכו' וכו', אז זה נקרא אמת. זה עבודה עם יופי. אז אותם נשמות הצדיקים שיש להם את הדרגה הזאת לעבוד את השם באמת לשמה, הן אומרות לקדוש ברוך הוא, שא עיניך, תן עיניך ביופי, שאין האישה אלא ליופי. מה זה ברוחניות? האישה, נשמה יהודית, למה היא נוצרה? לעובדך בלבב שלם. הנה אנחנו אהבת השם, יראת השם, כל המעלות, מה שקרוי בשפת הקבלה אהבה בתענוגים. דרך אגב יש גם פסוק כזה, מה יפית ומה נעם, אהבה בתענוגים. רואים שאהבה בתענוגים יש לה קשר ליופי. אז זה היפהפיות, הנשמות הקדושות. אחרי זה, מה זה המיוחסות? מסביר הרבי ככה, המיוחסות זה הולך על נשמות הבינונים. מי שלמדה תניה יודעת מה זה בינוני. בינוני זה אחד שעושה את כל המצוות ולא עושה אף עבירה, אבל הוא עושה את זה לא מתוך שהוא צדיק. לבינוני יש גם יצרים. לפי התניה, בינוני זה לא חצי מצוות, חצי עבירות. זה חצי חיצוני, מעשי, התנהגותי, בסדר? חצי פנימי, הרגשי, יש שם יצרים. עדיין יש לו יצרים, אבל הוא מתגבר עליהם. איך הוא מתגבר עליהם? אז אומרת החסידות, על ידי אהבה טבעית, לא אהבה שכלית. הצדיק יש לו אהבה שבאה מתוך התבוננות, הוא התבונן בגדולת השם, הוא הפנים את ההתבוננות שלו והוא מתלהב מגדולת השם. הבינוני הוא לא ברמה כזאת, זאת אומרת, דבר איתו על גדולת השם זה לא מדליק אותו, הוא לא מספיק עדין בשביל זה. אבל מה? יש לו אהבה טבעית לקדוש ברוך הוא. מאיפה באה לו אהבה טבעית? ירושה לנו מאבותינו. אז זה נקרא מיוחסות. כל העניין שלהם זה זכות אבות. מה פה זכות אבות? האברהם, יצחק ויעקב מאיר בהם. אז מילא יש להם אהבה טבעית, מה שקרוי ברחוב הנקודה היהודית. זאת אומרת, יש לכל יהודי כזה במסורת, הוא לא צדיק, אין לו הבנה גדולה, אין לו עבודת השם לשמה, אבל יש לו את התחושה שהוא לא יכול להיפרד מהקדוש ברוך הוא. זה במסורת. מעניין, אהבה כזאת טבעית, למה היא מובילה? מה הפירות שלה? נו, אתם יודעים? מה הפירות של אהבה כזאת? הוא מגיע לדרגות גבוהות של צדיקים? לא. למה הוא כן מגיע? לקיום מצוות מעשי ותו לא. זה מספיק אהבה רק בשביל לשמור מצוות ולא לעשות עבירות. מעשים, תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. אז הם אומרים לקדוש ברוך הוא, תן עיניך במשפחה, תראה, אנחנו, יש לנו אהבה מצד אברהם, יצחק ויעקב. אז אומר הקדוש ברוך הוא, מה יצא לי מזה? בנים. מה זה בנים? מעשים טובים. אין האישה אלא למעשים טובים. בשביל מה הבאת הנשמה לעולם? בשביל מעשים טובים. לא, הנה, אנחנו עושים מעשים טובים. זה בא לנו מהאהבה התורשתית, מאבותינו. זה המיוחסות. מה עם המכוערות? הרי במכוערות אין מה לומר שהם לא צדיקים. זה מלא יופי אין להם. אפילו הזכות אבות, כאן יש בעיה קצת, כי גם המכוערות הן גם נשמות, גם הן בנות אברהם, יצחק ויעקב. אז אם ככה כולם יש להם משפחה. זאת אומרת, כן, אבל לא ניכר בהם. יש יהודי שהאהבה הטבעית מתפרשת אצלו, אז רואים, היא הייתה מוסתרת אבל היא מתגלית. יש כאלה שהיא לא מתגלית אצלה. אתה יכול לצעוק כל היום שיש לו אהבה טבעית אבל לא רואים את זה. זאת אומרת, זכות אבות אצלהם תמה. מה ברוש תמה? לא שהוא לא קשור לאברהם, יצחק ויעקב. לא רואים את הזיכוך שהם פועלים בהם. לא רואים שזה בני אברהם, יצחק ויעקב. לא ניכר בהם התכונה של אהבת אברהם או אבי. והם מרגישות את זה, הנשמות האלה. הם מרגישות, אין להם כלום. והם צריכות להגיד לקדוש ברוך הוא, תבחר בנו. למה שאני אבחר בך? יופי של עבודת השם לשמה אין בך. תכונה של אהבה טבעית שבאה מאבותינו גם לא רואים בה. למה שאני אבחר בה? מה הם עונים לקדוש ברוך הוא? קחה מקחך לשם שמיים. מה פה הכוונה לשם שמיים? הקדוש ברוך הוא עצמו שמיים. מה זה לשם שמיים? הכוונה, תבחר בנו, עשה למענך אם לא למעננו. אתה לשם שמיים, לא לשם אנחנו, שם שמיים. זה נקרא אהבה טבעית. אז מעניין, לפי הגישה החסידית הולך הכל הפור. לפי הגישה הפשוטה, מי הכי מעולות? יפיפיות. גם אם נדבר בצורה גשמית לשידוכים, וגם אם נדבר בצורה רוחנית, יפיפיות וצדיקים והמיוחסות ובינונים, הרשעים הם הכי מסכנים. אבל גם לפי הפירוש הקודם שהרבי אמר שהמכוערות, דווקא בגלל שהן מכוערות, הן חוזרות בתשובה והן הופכות להיות ממורמרות, ולכן אין להן גאווה, אז הן הכי מעולות. גם לפי ההסבר הזה יוצא דבר מעניין, שימו לב, כשהנשמה היפהפייה קשורה לקדוש ברוך הוא, אני עוד לא בטוח שזה קשר עצמותי. למה? כי אוהב אותה בגלל היופי. מה יהיה אם הצדיק ירד מדרגתו ולא יהיה לו את היופי? זה אהבה תלויה בדבר. המיוחסות, השם אוהב אותם כי הם עושים מצוות. ניקח את זה, אתה יודע מה? קשה לדבר על הקדוש ברוך, אנחנו לא מבינים בזה. אבל בוא נדבר, מה מקביל לבה אהבת את השם אלוקיך? ואהבת לרעך כמוך, נכון? עכשיו, איפה יותר מתבטא המעלה של אהבת ישראל? כשאני אוהב רבי צדיק, או כשאני אוהב יהודי דתי, או כשאני אוהב יהודי שלא שומר מצוות לעתיתה? איפה יותר בא לידי ביטוי האמיתות של אהבת ישראל? האחרון, מכל הקודמים זה אהבה תלויה בדבר. אתה לא אוהב אותו, אתה אוהב את הכיפה שלו, את הזקן שלו. איך אמר פעם המגיד ממזרי, שאמר דבר יפה, הרבי תמיד מצטט את זה, שצריך לדעת שהקדוש ברוך הוא אוהב יהודי אפילו אם הוא רשע גמור, הוא אוהב אותו כמו שהורים זקנים אוהבים בן יחיד שנולד להם לעת זקנותם. יכולים לדמיין לנו מה זה? זאת אהבה אמיתית, זאת אהבה של אב ובן. אז לכן המכוערות אומרות, אתה הקשר שלך איתנו הרבה יותר עמוק, אין לנו מעלות, אתה קשור איתנו לא מצד המעלות אלא לשם שמיים, עשה למענך אם לא למעננו. אבל יש עוד המשך שלא ציטטתי קודם. המכוערות היו אומרות, קחו מכרחם שם שמיים, אבל הם הוסיפו משהו, ובלבד שתעטרונו בזהובים. אז מה הכוונה? לא הכוונה תשלמו כסף, מה עוד כך מכוערת בו תשלם כסף, אלא הכוונה תעטרונו בזהובים. אז רש"י מסביר שם, תתנו לנו תכשיטים. אפשר לקרוא לזה בשפה הסמלית, אפשר לקרוא לזה שזה יופי מלאכותי. אבל יש יופי טבעי שלא דורש שום תכשיטים ושום איפור, ויש יופי שזה לא יופי אמיתי, אבל אם יש עשירות והם מתלבשים יפה ומתקשטים, אז יוצרים יופי מלאכותי. מה זה ברוחניות? אומר הרבי ככה, הרי לא מספיק שהמכוערת תישאר מכוערת ותישאר נשמה במצב של רשע, ותגיד לקדוש ברוך הוא, תאהב אותי כמו שאני, בסדר, וככה תישאר. אז היא אומרת לקדוש ברוך הוא, בלבד שתעטרונו בזהובים, הפירוש, תבחר אותנו כמו שאנחנו, למרות שאין בנו כלום, אבל בונה שלה, אל תשאיר אותנו ככה בעניות. מעניין, הרב מוסיף שמה, יש משפט בחז"ל, חז"ל אומרים ככה, בנות ישראל נאות הן, אלא שהעניות מנבלתן. פירוש הפשוט מובן, אחד שענייה ואין לה כסף להתקשט, אז זה נראית ככה. אבל הוא אומר ברוחניות, מה זה עניות? עניות האמיתית זה אני בדעת, אין אני אלא בדעת. זה גם הגישה שלנו צריכה להיות לכל יהודי. אמרנו קודם, הרי יש לפעמים בנות ירושלים כאלה שאנחנו מסתכלים עליהן ולא רואים שזה אישה עירת השם, היא תתעלל, לא רואים בה את המעלות. אסורים לדעת, בנות ישראל נאות הן כולם, אלא שהעניות בדעת מנבלתן. זה שהם לא קיבלו מידע מספיק, הם לא התחנכו מספיק, זה גרם שהם נראות ככה. לכן מה הם מבקשות מהקדוש ברוך הוא? ובלבד שתעטרונו בזהובים, תשפוך עלינו רוח ממרום, תעורר אותנו בתשובה מלמעלה, ואז נהיה יפות, נתקן את עצמנו. דרך אגב, זה גם מתקשר לביטוי תיאטרונו. מה זה אתרה? כתר. זה קשור לתשובה. תשובה היא באה מהכתר, מהרצון. דרך אגב, כתר בא לתקן את הקרת. קרת זה פגיעה בעצם הנפש, וכתר זה גילוי של עצם הנפש שבא לחפר על הפגיעה בעצם הנפש. ביום כיפור יש גילוי הכתר, תיאטרונו, עטרה בזהובים. למה דווקא זהובים ולא בכסף? גם זה כתוב בקבלה שכסף מרמז על עבודת הצדיקים, ואילו זהב מרמז על עבודה של בעלי תשובה. אתה יודעת למה? איך? לא תמיד זה בא מפחד. כסף, הצבע שלו הוא דומה למים. אצל הצדיקים האהבה שלהם היא אהבה כמים, אהבה של רוויה. הוא אוהב ויש לו את האהוב. הזהב הוא צבע אש, בוער, אהבה כרשפי אש. זה נובע מצמאון למשהו בלתי מושג, לא שיש לי אותו, זה האהבה של בעלי תשובה. לכן זה נקרא בזהובים. עכשיו יהיה מובן גם, וזה נסיים, מה מסיים את המסכת שם, שהקדוש ברוך הוא עושה מחול לצדיקים, הוא יושב באמצע, וכל אחד ואחד מראה באצבעו. מה זה מסמל ברוחניות? מחול זה עיגול. עיגול מבחינה רוחנית מסמל אינסוף, סובב כל עלמין. מה זה בגיאומטריה עיגול? ההגדרה היא שכל נקודה או נקודה במעגל רחוקה במרחק שווה מהמרכז. מעניין, בצדיקים שיהיו לעתיד לבוא, המחול לצדיקים, הרי מדובר על כל הצדיקים של כל הדורות, כולם אותו דבר? לא יכול להיות. זה את הנקודה, זה הרעיון שבזמן הגאולה יהיה מצב כזה שכל הצדיקים, מי הצדיקים הכי גדולים בדורות הקודמים עד הצדיקים של הדורות שלנו, בתוך כל דור ודור, מהצדיקים הגדולים עד הצדיקים הקטנים, כולם יהיו במרחק שווה מהקדוש ברוך. אפשר גם לומר ואנחנו כולם צדיקים, אבל גם אם תגיד לי אחד צדיקים, אז יש כל מיני. עכשיו, כל אחד ואחד מראה באצבעו, אומר הרבי, כל אחד מסתכל על הקדוש ברוך הוא מנקודת מבטו שלו. יש צדיק מבחינת חסד, השני גבורה, וזה מהאצילות, וזה מהבריאה, וזה מסגנון כזה, וזה מסגנון כזה, חסידויות שונות, זרמים שונים. כל אחד רואה את הקדוש ברוך הוא באצבעו, ויחד עם זה, כולם במרחק שווה מהקדוש ברוך הוא. מה מאחד את כולם? אז הרבי מסיים בדבר יפה, אפשר לראות את זה בשתי צורות, מה מאחד את כולם. צורה אחת אפשר לראות כמו המשנה. המשנה מסתכלת על בנות ירושלים כגוש אחד, כקולקטיב אחד, שמלכתחילה אין בו הבדלים. נכון? הילה הברייתא מסתכלת על נשמות ישראל, כל אחד והסוג שלו. אותו דבר אפשר גם פה להגיד. אפשר להגיד שהאחדות שנוצרת שם מכולם ביחד, זה נובע מכך שהמלך יושב ביניהם. אז מלך כולם הופכים להיות גוש אחד, אין פה בכלל הבלטה של המעלה שלי, אין אני ואין אתה, כולנו נקודה אחת. ואילו גישה השנייה אפשר לומר, לא, כל צדיק והגוון שלו, כל צדיק והדבר הספציפי שלו. האחדות נוצרת מכך שכל אחד מראה באצבעו ואומר, הנה אלוקנו זה. למי הוא אומר? לאחרים. זאת אומרת, ההשפעה ההדדית שיש מההרמוניה של כל האיברים ביחד, של כל הנרות ביחד, כמו בתזמורת, שכל כלי תורם מהחלק שלו. זאת אומרת, ההרמוניה נוצרת לא רק בגלל שיש מנצח, אלא בגלל שיש שילוב הרמוני בין כל הקולות והגוונים של הכלים כולם יחד. זה כמו ההבדל בין האחדות שיש בעם ישראל ביום כיפור לאחדות שיש בעם ישראל בסוכות. אתם יודעות מה ההבדל? שניהם אחדות. יום כיפור זה היום הכי אחדות של עם ישראל. כל בנות ישראל היו יוצאות בכלי לבן, מזכיר לכם את יום כיפור? כלי לבן שאולים וכולם צועקים שמע ישראל ביחד. אז יש כבר אחדות ישראל ביום כיפור? יש. ארבעה ימים אחרי זה קוראים לנו שוב לבית הכנסת, בואו בואו בואו, ארבעת המינים, אחדות. שאלת השאלה, מה שוב? ועשינו כבר אחדות. זה לא טוב שכל הזמן עושים אחדות, אתם יודעים, אחד אמר בעל הצע, כתוב תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, למה לא עושים פעם אחת שלום וגמרנו? כל יום יש מחלוקת חדשה, צריכים להרבות שלום. אם עושים הרבה פעמים שלום, זה לא סימן טוב. כבר הרבה פעמים הפסקתי להשם, הרבה פעמים השלמנו, סימן שכל יום רבים. אז מה עוד פעם אתה עושה? ביום כיפור היה שלום. החידוש הוא כזה, ביום כיפור זה לא חידוש שיש אחדות. למה? כי ביום כיפור הרב הוא לא רב והעגלון הוא לא עגלון, שניהם הם יהודי עצם הנשמה. לא רואים ברב את הרבנות שלו ולא רואים בארץ את המרציות שלו. שניהם עומדים ועכשיו מתגלה בהם מסירות נפש, מה ישראל השם אלוקינו השם אחד. שניהם עומדים בדממה. שאין כן אחרי יום כיפור איך אומרים, יורדים מהעננים וכל אחד חוזר למצב, לגודל הטבעי שלו, זה רואים אותו אתרוג, זה ערבה. עכשיו נראה אותך יוצר קשר. אותו דבר גם פה, דרגה אחת של קשר בין כל הצדיקים היא שהקדוש ברוך הוא יושב ביניהם, אז הם מתבטלים לחלוטין והם הופכים להיות מעגל אחד בלי הבדל גוונים בכלל, כמו במשנה, כל בנות ירושלים ביחד. יש פירוש אחר שאומר יש בהם גוונים, למרות הגוונים השונים, ההרמוניה שנוצרת, שכל אחד רואה את התרומה של הזולת, איך שבלעדיו אי אפשר להשלים את התמונה ואת הפאזל, זה יוצר את האחדות ההרמונית בין כולם. זאת אומרת, לא אחידות, לא שכולם הופכים להיות מקשה אחת, אלא יש ימין ויש שמאל ויש אמצע ויש גוונים, אבל כל אחד יודע להכיר את המעלה של הזולת, ואז מתאחדים כל בנות ירושלים יחד.